רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית מאחורי המילים בהגשת שמוליק מושקוביץ.
טוב, אז שלום שלום, אחר צהריים טובים, אוטוטו שבת. אנחנו כאן מאחורי המילים, תוכנית ההמלצות והתרבות של רדיו סול. שוקי אברהם ותכנן השידור, אני שמוליק מושקוביץ. תודה רבה ליוסי ישראל מוג'אבר, שבסוף הוא ידע להגיד מושקוביץ. אני בטוח, אני סומך עליו. הוא בסוף ידע להגיד מושקוביץ. מושקוביץ. אז תודה רבה יוסקה. אנחנו איתכם בשעה של המלצות, והיום אנחנו מקדישים את השעה שלנו, שעה שלמה של המלצות של ספרים לכבוד חודש, אני יודע, פעם היה שבוע הספר, היום זה חודש הספר, ואנחנו נדבר על זה קצת. כן, אנחנו נדבר על זה קצת, כמה שיהיה לנו זמן לדבר על זה היום, אבל כן, כדי שיהיה לכם, אתם יודעים, נעים. כמו תמיד, אני מקווה לפחות, אתם בהחלט מוזמנים לטלפן אלינו או להשאיר הודעה בפייסבוק אם יש לכם איזו המלצה על ספר שחשוב לכם להמליץ עליו, ככה לנו, ככה לכבוד חודש הספר העברי, לא רק העברי, חודש הספר. טוב, אנחנו יכולים לדעתי להתחיל יחד עם אורי בן היגל. בואו נתחיל אליו. אז אם אני אמא,
עוד העץ על החול ועוד צומח אחר חדש. אני רוצה לצייר לי עולם עם חול בצבעים של מתוק
שאנחנו מקדישים לשבוע הספר, חודש הספר. אנחנו ממש מיד נגיד לכם בדיוק איפה זה קורה. חודש הספר, ככה קוראים לזה, ככה, יש מספר מקומות בארץ, יש בירושלים, ויש, אני רק אעביר ככה, כדי שלהיות מדויק, יש בירושלים ויש בתל אביב, בשרונה, ככה אנחנו נמליץ לכם מיד על חודש הספר 2023. אז הנה, זה קורה ב-14 ביוני עד ה-24 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובמתחם התחנה בירושלים, ובשני המקומות האלה יש ימי פעילויות וסופרים שבאים לחתום על ספרים, שזה ממש בסבבה. בתור אחד שככה היה מספר פעמים בקטע הזה של חתימות, אז אני בהחלט ממליץ להגיע, אתם יודעים, גם או לסורונה או לירושלים, וככה כמובן להיכנס לתוך האתרים של סורונה. שבוע הספר העברי זה נקרא שבוע הספר העברי, יוסי, דרך אגב, ככה קוראים לזה, שבוע הספר העברי, אבל זה חודש הספר. יש הרבה הרבה מבצעים, ואפשר כאמור להגיע, ושסופרים עבריים ישראלים יחתמו על הספרים. אפשר אפילו להצטלם איתם סלפי, סתם אני צוחק, לא, יש גם כאלה שכן מוכנים להצטלם איתם. אנחנו היום לא נדבר על ספרים שיצאו לאחרונה, אלא הארץ, עיתון הארץ עשה פרויקט שבו הוא נתן לאנשי מקצוע בתחום הספרות והתרבות לבחור רשימה של 196 ספרים שכל בן תרבות חייב לקרוא. שימו לב לכותרת, ספרים מומלצים 196 שכל בן תרבות חייב לקרוא, והוא ממש ממליץ על הספרים הללו, כדי שאתם, אתם יודעים, תראו או תקשו, או לשבוע ספר או בכלל ספרייה, ותוכלו לבחור מהספרים הללו, ואנחנו היום נציג לכם, או לפחות בשמות, מתוך ה-196 הספרים הללו, נציג לכם את הספרים, והנה אנחנו עם ספר הראשון שאנחנו רוצים להציג לכם, כאילו, לספר לכם עליו, זה הוא ספר, דרך אגב, כולם ספרים מתורגמים, לא ספרים של יוצרים ישראלים. אז הנה הספר הראשון הוא 1984 של ג'ורג' אורוול, שכתב גם את חוות החיות, אז זה אחד מהספרים שאנחנו ממליצים לכם עליו, ספר שמדבר על ספר אפוקליפטי, 1984, ג'ורג' אורוול כתב אותו, אם אני לא טועה, תכף אני אגיד לכם בדיוק מתי הוא כתב אותו, אבל ספר שהוא מומלץ ביותר, כדאי מאוד, כן, וג'ורג' אורוול, הספר הזה הוא רומן, 1984 הוא רומן דיסטופי, את ג'ורג' אורוול כאמור, בספר מתאר אורוול, חיים המתנהלים תחת שלטון קיצוני. 1984 זכה להתייחסות שונות, יש בו ביקורת פוליטית חריפה על משטר הקומוניסטי בברית המועצות, ועל טוטליטריזם בכלל, אך גם מסרים מוסריים, פסיכולוגיים וסוציולוגיים. לספר ולרעיונות שביטא בו אורוול נודעה השפעה תרבותית ניכרת, הדיסוטופיה שהוא יצר, היא עולם קודר מנוהל ומפוקח באמצעים של שליטה פיזית ומנטלית מוחלטת, ההגשמה המלאה של המשטר הטוטליטרי. ראייתו הייחודית של אורוול, את מערכת היחסים שבין היחיד לחברה, את האידיאולוגיה המוצגת במערומיה, ואת התפקיד של המפלגה והמדינה, מאירה באור אחר גם משטרים וחברות שונים מאוד מאלו שעליהם כתב אורוול. כך למשל הביטוי האח הגדול שאנחנו מכירים מתוכנית הריאליטי, שהפך מטבע לשון המתייחס למצב בו פרטים נתונים לפיקוח ולניטור מתמידים מטעם השלטון. אורוול דמיין מצב כזה, אך כיום מרזקות מדינות באמצעים טכנולוגיים המאפשרים ליישם את החזון הזה במידה מסוימת. כן. אז הספר הזה, ספר שלא יודע למה, אבל ממש לא מצוין. כן, למה אני אומר שלא? המדורה הראשונה יצאה ב-1949. שימו לב, הספר יצא ב-1949, המדורה הראשונה, וגם היום ממשיכים להוציא מהדורות נוספות לספר הזה. אז הנה, ג'ורג' אורוול, שזה הספר הראשון שאנחנו ממליצים לכם לשבוע הספר. 1984. ואנחנו ממשיכים. כן, נמשיך עם המוזיקה שלנו, כן. מתי קסבי.
בלילות הקיץ החמים שום דבר אינו קורה.
וכמה הם חמים לילות הקיץ, וזה עדיין לא קיץ בכלל. ממש לא אביב.
אולי צרצר נשמע הרחק, אך אפילו השעון לא מתקתק. בלילות הקיץ החמים שום דבר אינו קורה. אולי צרצר נשמע הרחק, אך אפילו השעון לא מתקתק. בלילות הקיץ החמים שום דבר אינו קורה. מתחת ל...
אחרי נו קורה בלילות הקיץ החמים מתחת לעץ
כן, מתי כספי בלילות הקיץ הקרים, החמים, אמרתי קרים, וואו, הלוואי והיה קצת קריר, אפילו המזגן כאן באולפן לא משפיע, אין לי מושג מה יהיה, נו, יהיה בסדר. אנחנו כאן בשבילכם דרך אגב, מזיני רדיו סול, לתוכנית שלנו, מאחורי המילים, תוכנית ההמלצות והתרבות של רדיו סול, ואנחנו מקדישים היום את התוכנית כאמור. אנחנו מקדישים אותה לשבוע ספר, לשבוע ספר שיתחיל ב-14 ביוני, ואתם בהחלט מומלצים לטלפן אלינו ולספר לנו על ספר, או לדבר איתנו, לכתוב לנו בפייסבוק, בצ'אט של התוכנית, בוואטסאפ של התוכנית, על ספר שאתם קראתם ואתם רוצים להמליץ. אוקיי, אנחנו עם הספר הבא, הספר הבא שמומלץ על ידי עיתון הארץ, מתוך 196 ספרים, הוא ספרו של דוד גרוסמן, שיצא ב-2008, אישה בורחת ממשורה. אישה בורחת ממשורה הוא רומן מדוד גרוסמן, שיצא לאור, כאמור, ב-2008, בהוצאת הספרייה החדשה. הרומן הזה מספר על אורה, אם של חייל המשתתף במבצע צבאי, היוצאת לטיול ברחבי ישראל כדי לברוח מהבשורה האפשרית על מות בנה. הספר הזה נפתח בבית חולים בזמן מלחמת ששת הימים. שלושה נערים בני 16, אורה, אברהם ואילן, נמצאים בבידוד, החולים היחידים. שלושת הנערים סובלים מאוד בחיי היום-יום שלהם, כל אחד מסיבותיו שלו. בתחילה נראה שאורה ואברהם מפתחים איזשהו רומן, אולם בסופו של דבר אורה דווקא מתאהבת באילן. לאחר מכן הספר קופץ כמה עשורים קדימה, אנו מגלים שאורה ואילן התחתנו, ויש להם שני בנים. הבן הצעיר אופר יוצא למבצע צבאי גדול. אורה מנסה בהתחלה לחכות לו בבית, אבל מפתחת חרדות מאוד גדולות מפני כניסתם של חיילי קצין העיר והודעתם על מות בנה. היא מחליטה לצאת לטיול כדי לא להיות בזמן שהבשורה מגיעה וכך לברוח ממנה. היא מגדירה את עצמה כסרבנית הבשורה הראשונה. היא מחליטה לקחת איתה למסע את אברהם, אביו של אופר, אשר התכחש כל השנים לכך שאופר הוא בנו. לאורך שאר הספר, השניים מטלים בקטעו הצפוני של שביל ישראל, פוגשים אנשים ואורה מספרת לאברהם על חייה. המטרה של הטיול הזה היא לדבר על אופר, אולם למעשה נפרסת תמונה של סיפור חייה של המשפחה ושל אברהם. אנו מגלים שאברהם נפל בשבי המצרי במלחמת יום הכיפורים, בזמן שהוא היה חייל, הוא עונה בשבי, וכששוחרר, איבד את הרצון לחיות. אנו שומעים את סיפור התבגרותם של שני הבנים של אורה ואילן, וגם שומעים את חוויותיהם של אברהם ואילן מהמלחמה והשבי. אנחנו מגלים שהמשפחה של אורה ואילן נמצאת במשבר בנקודת הזמן שבו הסיפור מתרחש. כן, ובמהלך הטיול מתנתקים אורה ואברהם מהציוויליזציה כדי שלא ישמעו חדשות על המבצע. אישה בורחת מבשורה. ספר מומלץ לשבוע הספר. ואנחנו עם ספר נוסף שאנחנו רוצים להמליץ לכם עליו. של ויליאם גולדינג, בעל זבוב. בעל זבוב זה ספר שדרך אגב עושים עליו בגרות, או יש אפשרות לעשות עליו את מבחן הבגרות בספרות. ספר מאוד לא פשוט, דרך אגב יצא גם סרט. את הספר הזה כתב גולדינג ב-1954, ובעצם הוא יצא לאור ב-18 בספטמבר 1954, בעל זבוב. באנגלית הוא נקרא Lord of the Fields, והוא רומן אלגורי שנכתב על ידי הסופר, זוכה פרס נובל כאמור, ויליאם גולדינג, בשנת 1954. הספר מתאר את קורותיה של קבוצת ילדים בריטים שנקלעים בעל כורחם בעקבות התרסקות מטוס לאי בודד ללא קשר לעולם. עיקרה של העלילה בחברה המובטת אותה בונים הילדים באי, שם הספר בעברית מתייחס לאל הכנעני בעל זבוב, שלפעמים משמש שם נרדף לשטן. הספר הוסרט פעמיים ב-1993 וב-1990, הופיע בתרגום עברי מאת אסתר כספי במסגרת ספרי הלעם של עם עובד. ב-2011 יצא הספר בדיגום חדש מאת אמיר צוקרמן. אז הנה, שני ספרים, אישה בורחת מבשורה ובעל זבוב. אנחנו נמשיך אחרי השיר, להמליץ לכם הספרים מאוד מאוד מומלצים לשבוע הספר. אנחנו עם המלצה נוספת, א' בית יהושע, זכרו לברכה, מאהב. כן, אמרנו בהתחלה שאנחנו לא נמליץ לספרים ישראלים, תראו, הבאתי אותה עכשיו ככה בספרים ישראלים, אבל ספרות ישראלית זו הספרות. האמת שאני קורא בעיקר ספרות ישראלית, מאוד מאוד אוהב, לומד ממנה המון דרך אגב, אז הנה המאהב, הוא הרומן הראשון שכתב הסופר הישראלי אברהם בית יהושע, או בקיצור א' בית יהושע, ראה אור ב-1977 בישראל, הוא תורגם ל-23 שפות, עובד להצגה בתיאטרון חיפה ובתיאטרון הלאומי הבימה, ופעמיים עובד לסרט באורך מלא בישראל ובאירופה. עלילת הספר מתפתחת באמצעות מונולוגים של ששת גיבורי הספר המתארים את מחשבותיהם ומעשיהם, כל אחד מנקודת ראות אישית שלו. בטכניקה דומה השתמש יהושע בספר גירושים מאוחרים גם, אלא ששם נוספים למונולוגים השונים גם מונודיאלוגים, דיאלוג בו נשמעים או נכתבים רק דבריו של דובר אחד, המאזין או הקורא משלים את הנאמר מן הצד השני שאינו נשמע. הרומן הזה המאהב כתוב כשרשרת מונולוגים מתודיים הנאמרים בגוף ראשון מפי ששת גיבורי הרומן. אירועים רבים נבחנים על ידי מספר המספר, דמויות ומציגים זוויות ראייה שונות לאותה סיטואציה. זה משהו שאני מאוד מאוד אוהב, ומשהו שעל בית יהושע היה אלוף בו. אז זה הספר המאהב, לא נגלה לכם מעבר לזה. עוד ספר שאני רוצה להמיץ לכם הוא הסיפור שאינו נגמר, שהוא ספר פנטזיה של מיכאל אנדה, או אנדה של האור ב-1979. התרגום הסטנדרטי לאנגלית הופיע ב-1983 ופורסם ב-1984, בתרגום לעברית על ידי חווה פלץ ושלומית קדם, ובשנת 2015 תורגם על ידי חנה לבנת. הספר הזה, עלילת הספר, מתמקדת בילד בן 10 בשם בסטיאן, שאינו מקובל מבחינה חברתית, תלמיד גרוע שנשאר כיתה מאז שנפטרה אמו, הוא הרגיש שלאבא שלו לא אכפת ממנו בכלל. בתחילת הספר גונב בסטיאן מחנות הספרים קטנה ספר עתיק בשם הסיפור שאינו נגמר, משום שהוא חש כקורא נלהב שזה בדיוק הספר שהוא מחפש כל חייו. עלילתו של הספר הזה עוסקת במסע להצלת פנטזיה, ארץ שבה מתקיימות כל הפנטזיות והאגדות האנושיות, ו... ספר שמאוד מאוד מומלץ, ספר שאני יודע שהרבה מאוד ילדים תלמידים עושים על זה יומני קריאה המון פעמים, או בוחרים בספר הזה. הספר הזה יצא להקרנים, היה סרט קולנוע מדהים, היו דרך אגב שני חלקים, החלק השני פחות טוב לדעתי לפחות מהחלק הראשון. הסיפור שלא נגמר, הנה, זה הספר השני שאנחנו ממליצים עליו. מיד מיד מלכה חוזק שיר, לא ויתרנו, לא ויתרנו, למרות שבוע הספר, אתם יודעים, כמידי שבוע הפינה של מלכה, מיד מיד.
שניצב בתוך שדה מול פני השמש, בחמסין, בקרה, אל מול פני השערה. בצידון אתה ברוש, בארץ אמרתו ירקין עד עשב, והנה מול הים כמה ברוש ירוק ורם. הנה ברוש לבדו מול אש במים, הנה ברוש לבדו עד השמיים.
בפינה של מלכה.
היי שמוליק,
מה נשמע?
תודה לאל, בסדר, מה איתך?
מאוד קריר לי, האמת.
קריר, באמת?
לא, זה בעקבות השיחה שלנו משבוע שעבר, רציתי לפתוח ככה בנימה אחרת, אבל...
אוקיי, מעולה.
דיברנו על זה שבוע שעבר, נכון? לא לקטר, לא לקטר.
כן, נכון. אני תמיד אומרת באמת להוסיף את המילה תודה. לא משנה, תודה לאל, תודה בכללית, ככה אנחנו נותנים כוח יותר לחיובי, ובאמת אני היום נדבר על קיבעון, שאנחנו מקבעים משהו, קובעים משהו, ואם זה בחיובי אז נהדר ונפלא, אבל הרבה מאיתנו דווקא בחלק השלילי, הלא פשוט. עכשיו, המוח שלנו, דיברנו עליו כבר כמה פעמים, וחשוב להדגיש את זה שוב ושוב, שלמילה ולמחשבה יש עוצמה אדירה, שבן אדם מתפלל שיהיה לו בריאות, ש... אם הוא חולה, אם מישהו חולה ואנחנו אומרים הלוואי שהוא יהיה בריא, אז בעצם אנחנו אומרים שהוא חולה. אבל אם אני אומרת תודה על הבריאות, תודה על השפע, ואפילו זה לא, אפילו זה לא, mm-hmm. לא קורה עדיין, כי אז אני לא נותנת כוח לשלילי. עכשיו, אפילו שאנשים מבקשים להתפלל על... על אנשים שהמצב שלהם בריאותית או כל מיני מצבים, שוב, יש כוח ברור שיש כוח לתפילה, אבל יש כוח לתפילה ממקום חיובי, כי אם אני מתפללת על מישהו שהוא חולה, אז אני נותנת יותר כוח למחלה. זה מאוד מאוד לא פשוט להגיד תודה ש... הילדים שלי בריאים אפילו והם לא, אבל זה מה שכדאי. או תודה שיש לנו את השפע הכלכלי בכלילות, אפילו שזה לא נכון, אבל זה מה שרצוי. משום שאיפה שאני שמה את האנרגיה, שם אני מעצימה. אז אם אני אומרת, אני אקח דוגמה, אני עכשיו עובדת עם כמה משפחות, אבל משפחה שהבת לא במצב טוב נפשית, והאימא כל הזמן, זה לא רק האימא, גם המשפחה הסובבת, הלוואי שתהיה בריאה, הלוואי שתהיה בריאה, הלוואי שתהיה בריאה, הלוואי שתצא מזה, אז בעצם כל הזמן שולחים לה טלפתית שהיא לא, ואז זו הבעיה. כי אנחנו מחוברים בעליונים, אנחנו כל כך בטלפתיה, גם אם אני אחשוב, ולא אגיד כלום לבן אדם ממול, ואני אחשוב עליו את הדברים הלא טובים, מה הוא עובר ואיך הוא יצא מזה, אני מעבירה את זה בטלפתיה. עכשיו, לשנות זה לא פשוט, אני יודעת, זה מאוד מאתגר. כי למדנו, אני לא אומרת לימדו אותנו, כי אנחנו לא נאשים את המבוגרים שגם עשו את זה להם, כן? הרעיון הוא לשנות ולהשתנות, שאני אשנה את עצמי ואני אשנה את ההתנהגויות שלי ואת ההרגלים הפוגעניים שאני משתמשת בהם. אז זה מתחיל עם המוח, הכל מתחיל עם המוח. ברור שיש לנו את השיעורים שבאנו ללמוד מגלגולים קודמים, אבל קודם כל, באמת, באמת לעבוד עם החלק של המוח, שזה מתחיל מאמירות, להתחיל להגיד, אני בריאה, יש לי כסף, תודה על הכל, החיים יפים, אני מתכוונת לשנות ולהשתנות, מה שלטובתי, זה אותו דבר, אני יכולה להגיד גם על האנשים הסובבים אותי. זה לא מספיק, זה ברור שמוליק, צריך לעשות עוד מעשים, כן, ללמוד את השיעור, להיות בשאלות, לשאול מה הסיבה שאני עוצרת את הסיטואציה ולקבל תשובות. אנחנו מקבלים תשובות, זה רק לשים לב, זה רק להתייחס, זה התשובות מגיעות בצורה מדהימה, שזה, צריך ללמוד את זה, לשים לב, שמקבלי, אני קוראת לזה, ככה אלוהים מדבר איתנו, שזה יכול להיות שנקבל תשובה דרך סרט, דרך חלום, דרך מישהו אמר משהו, פיסת נייר, שיר, שורה מספר, זה מדהים. אבל השאלות אמורות להישאל שוב ושוב ושוב, עד שנקבל תשובה. וגם כשקיבלנו את התשובה, אני צריכה לעשות מעשים כדי לשנות ולהשתנות, זה לא מספיק. אז אני מאוד ממליצה בראש, כמה שזה לא פשוט, כמה שזה לא פשוט. ניקח דוגמה הכי, כאילו, אפשר לחשוב. אני, דוגמה ממני, שמתי כביסה בחוץ, יש כאלה שהתחיל גשם, ויש כאלה שיכולים לקחת את זה למקום, אוי, זה לא, חבל, זה ירטב, בשביל מה עשיתי, ולא, אז ירטב, כל בסדר. לקחת את ה, נכון שזה נשמע כאילו, עכשיו, עכשיו, כביסה נרטבת, אבל יש אנשים שמתרגזים בשביל זה, או זה מעצבן אותם, כאילו עוד פעם צריך לחבש, עוד פעם. שוב, הבאתי דוגמה באמת יומיומית שיכולה לעשות לנו בראש. כל הרעיון הוא, שמוליק, לשנות. לשנות באמירה. כי אם זה אמור להירטב, אם זה נרטב, זה אמור להירטב. אז לקחת את זה יותר באיזי. לא משנה שזה לא נרטב, באתי, הספקתי להוריד, אבל זה לא העניין. אותו דבר עם כל דבר, שגם זה יכול להיות דברים מאוד מאוד גדולים שהם לא פשוטים. אז בראש כל הזמן חיובי, וזה אפשרי, זה תהליך, זה מאתגר. לכתוב את השלילי, לקרוא את הדפים. ילדים קטנים שעוד לא כותבים, כבר דיברנו, אבל אני אזכיר, באים מהגן, מהבית ספר, לא לשאול אותם איך היה, לשאול אותם איך הרגשתם, והם ילמדו לדבר רגש, כשאנחנו נדבר גם לידם ונסביר להם איך אני הרגשתי היום, אז הם לומדים, הרי אנחנו באים לעולם, באנו לעולם גוף רגשי, כל הגופים, גוף פיזי, רגשי, מנטלי, אנרגטי, עצמי העליון, זה מדהים. אז הילד הקטן, תינוק כבר חווה את כל סוגי הרגשות, המדע גילה את זה, אבל זה מדהים. אז להגיד לו בוא, לא להגיד לו לילד שבא מהגן לצייר, כי הם לא אוהבים לקרוא את הציור, להגיד לו בוא נקשקש את מה שאתה מרגיש, וזה לא משנה אם הוא מבין את זה בשכל, כי התודעה שלו מבינה, הגבוה, הנשמה שלו, אז בוא, וזה עובד, אני באמת שומעת מאנשים שאני מדריכה אותם ומעבירה להם את המסרים האלה, את היישום הזה על ילד בן 3, לא רק, זה מדהים כמה שזה עובד. אז על כל גיל, באים מבית ספר, הרגישו לשאול אותם, מאוד מאוד חשוב, איך הרגשת היום, איך הרגשת היום. לא תמיד הם משתפים, כי לא למדנו, לא לימדו אותנו לשתף, כי אנחנו בורחים מרגשות, לחזור, להעיר את זה, להעיר את השיתוף הרגשי. אתם יודעים, היום אני הרגשתי כעס או אלבון או פחד, לא משנה מה שמרגישים. אז בואו נשתף אחד את השני, בואו ננקה את זה. לכתוב, לקרוא, ובראש כל הזמן שמוליק, אני מרגיש טוב, אני שווה, אני אוהב ומעריך את עצמי. כל הזמן אמירות חיוביות, זה לכל החיים, זה לא פעם ו... אתה מיישם את זה, שמוליק?
משתדל, את יודעת. משתדל.
כן, גם המילה משתדל, ועדיין.
לא, אוקיי, אוקיי.
כן.
אז בואי תני לי מילה אחרת, במקום משתדל ובמקום מנסה.
אני עושה. גם זה לא ב-100%, אני מיישם.
אוקיי.
אני מיישם, אני איישם, אני מתכוון לקחת את זה יותר ברצינות, אני כן רוצה לחשוב ולדבר חיובי כל הזמן, כי זה, המוח הוא כמו מחשב, הוא מעבר לזה, הוא הרבה יותר מזה, כן, אבל מה שאני מכניסה למוח זה מה שהוא ייתן לי לגוף ולחיים. אז גם אם לא פשוט, וכשלא פשוט, וכשמאוד מאתגר, כי יש אנשים שאני עובדת איתם ואומרים לי, אבל אין לי כוח לרגשות. אין בלי רגשות, אין. זו הבעיה של כאבים ומחלות, אלה התוצאות שאנחנו לא מטפלים ברגשות. כמו תינוק, אני תמיד מזכירה לאנשים שאני עובדת איתם, תיזכר כמו תינוק. הוא חווה את כל סוגי הרגשות, לא עושה חשבון שהאימא היפה ש... אנחנו בקניון, שמתביישים, שלא נעים לנו. לא מעניין, לא מעניין. וכך, לשם אנחנו צריכים לשאוף להגיע. שאני רואה בחוץ אנשים בוכים, ולא, בלי סיבה, מה זה בלי סיבה? אני לא יודעת את הסיבה, אני הולכת בדרך, וחוויתי כבר כמה פעמים, ואני אומרת לעצמי, כל הכבוד להם. באותו הרגע שהרגישו להרגיש, לא היה להם קל, לא היה להם פשוט, הם פשוט בחור, ולא שמישהו עשה להם משהו באותו רגע, לא היה אף אחד לידם. ברכבת חוויתי מישהי צעירה שהתחילה לפקוט, אחד לא נגע בה שם, אבל היא חוותה, וכל הכבוד, הבעת רגשות, חייבים להחזיר את זה, להעיר את זה שמולית.
אוקיי, מלכה.
מאוד מאוד חשוב.
טוב, תודה רבה. שתהיה לנו שבת שלום ונעימה.
אמן, ולהסכים להשתנות ולשנות, כי אנחנו הולכים לדברים גדולים בעולם, למי שלא ישתנה ולא ישנה, ויחכה שאחר ישתנה בשביל שיהיה לו טוב, זה לא יהיה לו קל.
אוקיי, 100% מלכה, תודה רבה.
תודה שמולי.
שבת שלום. ביי ביי.
שבת שלום.
רק בישראל
מתנדבים עושים חיים רק בישראל
הכרמל יורד לים
דיסקוטק נסגר מודם רק בישראל
הקיבוץ והמושב
רק בישראל
ירושלים של זה
הירקון תמיד ירוק
רק בישראל
יום הולדת לאילן
וכנרת מול גולן
רק בישראל
כל אדם הוא בן אדם
רק בישראל
יקבל עיצות חינם
רק בישראל
איזה יופי של מורל
רק בישראל
טייסים הם טייסים
רק בישראל
לא ינו ולא ישן יתנדב לחיל הים רק בישראל
רק בישראל כן, אנחנו עם המלצה הבאה, שימו להמלצת ספר הבאה, אני ממליצים לכם בעיקר הספרים, אתם יודעים, או קלאסיים מאוד. אחד מהספרים שאני זוכר שקראתי ממש בסדיר שלי, אני אפילו זוכר איפה זה היה, זה היה בגבול לבנון, ליד מנרה. התפסן בשדה השיפון, ספר של ג'יי די סלינג'ר, שיצא ממש ממש לאחרונה בגרסה, בתרגום ישראל, עברי חדש, התפסן בשדה השיפון, כאמור רומן מאת ג'יי די סלינג'ר שראו בשנת 1951. ב-1945 דרך אגב התפרסמו פרקים ממנו בסיפורים קצרים בכתב עת. הרומן הוא רומן התבגרות ריאליסטי המתאר שלושה ימים בחייו של המספר.
אולדן קונפילד, שהוא תלמיד תיכון בעיר ניו יורק, הספר נחשב לפורץ דרך ומן המשפיעים בספרות האמריקנית, למרות היותו שנוי במחלוקת. דמותו של קונפילד ברומן נתפסת כפה לדור חדש ולתחושת הניכור של בני הנאורים מהחברה. כך הפך אולדן קונפילד לסמל למרד הנאורים. הספר נמכר בעשרות מיליוני עותקים ומדי שנה נקנים 250 אלף עותקים ממנו. עד היום הספר נכלל ברשימת 100 הספרים הטובים ביותר שנכתבו באנגלית מאז 1923. הרשימה הזאת הורכבה על ידי העיתון טיים. אז הנה, התפסן בשדה השיפון, רוצו רוצו לרכוש את הספר הזה בשבוע הספר. יש המון הנחות דרך אגב, המון המון הנחות. והנה ספר של מאיר שלו, זכרו לברכה. יש הרבה ספרים שאני יכול להמליץ לכם של מאיר שלו. אחד מהספרים הוא קיימים אחדים. כבר פעם המלצתי לכם על רומן רוסי, אתם זוכרים שזה הספר הכי טוב של מאיר שלו לדעתי. והספר הכי טוב שאני קראתי בחיי רומן רוסי של מאיר שלו. אבל הנה, קיימים אחדים הוא הרומן השלישי של מאיר שלו שהתפרסם ב-1994. מקור השם הוא בספר בראשית פרק כ"ט פסוק כ'. וגם הספר הזה, בדומה לספרים הקודמים של מאיר שלו, הוא סביב ההוויה, נסוב סביב ההוויה החברתית החלוצית והחקלאית של התקופה, שטרם, או בטרם הקמת המדינה, של המתיישבים הראשונים במושבים, במושבות ובקיבוצים. כותרת הספר קיימים אחדים רומזת לאנלוגיה אירונית בין סיפור יעקב המקראי וסיפורו של יעקב שיינפלד, אחד מגיבורי הרומן של מאיר שלו. אך לא רק לכך, שיינפלד עצמו מעיד בלשונו השבורה לעבוד בשביל אהבה כל היעקבים יהודים. שנים זה כמו ימים אחדים בעינינו. אז הרומן הזה מספר על אהבתם של שלושה גברים לאישה אחת יהודית, אמו של מספר הסיפור זיידה. מקום ההתרחשות הוא כפר קטן בעמק ישראל טרם הקמת המדינה כאמור ובמהלך שנותיה הראשונות. העלילה מתפרסת על פני כ-30 שנה, משנות ה-20 ועד שנות ה-50, והיא לא בנויה בסדר כרונולוגי, אלא נעה בין העבר להווה כל הזמן, וזה לא פשוט, לא כל אחד יכול לקרוא ספר מהסוג הזה, זה קצת ככה, אלה שיש להם קשה וריכוז, יהיה להם קצת קשה. מה שיוצר המון פעמים גם פערי מידע נפערים ומתמלאים תמידית, כך שהעלילה נחשפת לקורא בכל פעם ברבדים שונים ומתפתחת תמיד. וכמו ספריו הקודמים, מאיר שלו מתחיל את סיפוריו ברמזים ומותיר את קוריו עם סימני שאלה רבים, שאותם הוא פותר לאט לאט לאורך השנים. ויחד עם עלילת הסיפור, עם שינויי הזמן, כך משתנה גם זווית ההסתכלות של הקורא ושל המספר גם יחד. כימים אחדים, מאיר שלו. ולא, יש לנו זמן להמלצות נוספות, אז אנחנו מיד אנחנו נעבור לשיר הבא. רביב כנר, עם רסיסים, ואנחנו נחזור להמלצות נוספות של ספרים לשבוע הספר.
לא רואים בעיניים, רק עובדים לאש, מה כבר רצינו לבקש? לקבל ולתת מה שיש, להחזיק בידיים כל יום שעובר, תמיד הוא ככה ממהר. אני איש מאחר, רק בלילות עולים קולות, שאלות עבודות מחפשות תשובה, מה שעוד לא בא. למה זיכרונות נמסים? כמה שאני לא כיסיתי, זה נכנס לי בתריסים. אין על מי לשים את הראש, גם אם לא שברתי שילמתי, לך תמצא על מי לחוף. בשמיים איך אפשר לנשום, הכל תקוע במקום, אבל
שאלות אבודות מחפשות תשובה בקרוב עכשיו זה בא רסיסי למה זיכרונות הם עשים כמה שאני לא כיסיתי זה נכנס לי בטריסים אין אני לשים את הראש גם אם לא שברתי שילם
אביב כנר. טוב, אנחנו עם טוני מוריסון, הסופרת המדהימה, אפרו-אמריקאית, כן, שנולדה ב-1931, ב-18 בפברואר. היא נולדה דרך אגב בשם קלוי ארדליה וורפורד. היא זכתה בפרס פוליצר בשנת 1988 ובפרס נובל לספרות לשנת 1993. ואני רוצה להמליץ לכם על אחד הספרים שאני נחשפתי אליו לראשונה באוניברסיטה, בתואר הראשון בספרות, והוא נקרא חמדת. חמדת שיצא ב-1987, הוא פסגת יצירתה של טוני מוריסון, קלט פרס נובל לספרות כאמור לשנת 1993. מוריסון נמנית עם השורה הראשונה של הסופרים האמריקנים במאה ה-20, ובמאי 2006 במשאל סופרים ומבקרים רחב של הניו יורק טיימס, נבחר חמדת כיצירת הסיפורת האמריקנית הטובה ביותר ב-25 השנים האחרונות. לאורך השנים כתבו על הרומן הזה שהוא מבליט יותר מכל דבר אחר שכתבה מוריסון את כישרונה הענק והכמעט מפחיד, וכי הוא סיפור מאפנט ברוטלי בכוחו, ומומלץ מאוד לקרוא אותו, כי אומרים המבקרים, תקראו אותו ותרעדו, זה ספר מלא פלאים, ספר שצריך לקרוא שוב ושוב, דור אחר דור. ספר שנכתב בכוח שרק מעטים כמותו בספרות בת זמננו. למרות הריאליזם הבוטה שלו, חמדת הוא לא בדיוק רומן ריאליסטי, אמנם מה שמתרחש בו נראה מציאותי לחלוטין, לפי הבנת רוב דמויותיו, אך באשר לקוראים, שאלת הריאליזם תלויה לגמרי באמונות שלהם. דמותה של סטה? כן, גיבורת חמדה מתבססת על סיפורה של מרגט גרנר, אם שחורה צעירה שנמלטה ב-1856, מעבדות ונעצרה לאחר שחדורת מטרה למראה לוכדי העבדים הנמלטים שהגיעו להחזיר אותה לדוניה הרגה את אחד מילדיה ונכשלה בניסיון להרוג את האחרים כדי שלא ילקחו לה אחוזה שממנה ברחה וגורלה יהיה כגורלה. אתם בהחלט מומלצים, ספר לא פשוט, אני לא רוצה לספר לכם עוד דברים על הספר, אבל ספר מאוד מאוד לא פשוט, אבל ספר שהוא מעבות המזון, מה שנקרא, בספרות העולמית ככלל, ואמריקאים בפרט, אמריקאית בפרט. עוד ספר שאני רוצה שמוד להספיק, וואו, אין לנו הרבה זמן, אבל אחד מאה ספרים, אם לא שאני רוצה להמליץ לכם עליו, הוא הספר 100 שנים של בדידות של גבריאל גרסיה מרקס, שזה אחד הספרים, באמת אחרי רומן רוסי, וואו, הכבירים שאני קראתי. הרומן 100 שנים של בדידות יצא לאור בשנת 1967, והוא ספרו הבולט של גבריאל גרסיה מרקס, שהקנה לו תהילה בינלאומית ואף זכייה בפרס נובל לספרות. הספר מופיע במקום הרביעי ברשימת 100 הספרים הטובים ביותר מכל הזמנים, ותורגם לעברית בידי ישעיהו אוסטרדן. הספר מביא את סיפורה של שושלת בואנדיה, המתפרסת על כ-100 שנים, ומרכזה בעירה הדמיונית מקונדורו. במקביל לשינויים ולתמורות בחיים של בני המשפחה, הספר עוקב כבדרך אגב, אחר השינויים הדרמטיים בקולומביה עצמה. הרומן הזה שייך לזרם הריאליזם המאגי, והוא אחד מהספרים המחוללי סוגה זו. הנילה מצידה את בני המשפחה בתוך חצף של אירועים ומהפכות, שחלקם מעשי ידי אדם וחלקם מעולם הדמיון, חוקי העולם וחוקי הטבע מחופפים לעתים בספר, מתרחשים לעתים דברים על טבעיים, ובתוך כל זה פועלים יצרים עזים, המתוארים ביד אמן של גבריאל גרסיה מרקס הענק. קורות המשפחה הבדיונית הזאת נראית כל כך אמיתיים ומציאותיים לעתים, עד שהם נראים מגוללים את גורל האנושות כולה. דרמות, טרגדיות, סובבים סביב המשפחה, הנראית כאילו היא חיה במעגל בדידות החוזר על עצמו דלו ערב, והמוטיב המרכזי בעלילה, מה לעשות, הוא הבדידות, שחוזר על עצמו במשך כל הסיפור. ספר שהעמוד הראשון שלו יש ממש עץ משפחה, כי בלי הדף הזה, בלי עץ המשפחה הזה, קשה מאוד לקרוא את הסיפור הזה, כשהם המון 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 דמויות עם שושלת מטורפת. טוב, אין לנו זמן, וואו, חבל, שעה לא מספיקה, מן הסתם. אני רוצה להודות לכם, מאזיני היקרים והמדהימים, שהזנתם לנו, לתוכנית היום, שהקדשנו אותה לשבוע הספר. יש לנו המון מה להגיד, יכול להיות שבוע הבא נדבר על זה עוד. אתם יודעים, שבוע הספר, אמרנו, מתחיל ב-14 ביוני, תל אביב, ירושלים, ובכל חנויות הספרים ברחבי הארץ. תודה רבה לשוקי אברהם, שהיה תכנן השידור. אני תשמולי כמו שקוביץ. ומה אמר? שיהיה לכם נעים בעיקר. המון בריאות נעים, כי מאוד חם בחוץ. שבת שלום. אנחנו נשתמע בעזרת השם גם בשבוע הבא. זה אריק ברמן. ביי.
עכשיו קצת קשה, אתה חושב לוותר, אתה הרי לא הטיפוס שנלחם בשיניים, הופך שולחנות לעתים רחוקות, גם זה רק כדי לנקות את הרצפה עם קצת מים. בבית קפה בפינה אתה דופק הופעה בין השכבות של ההוגה, הם מוחאים לך כפיים כשזה נגמר אתה בחוץ, מחפש איזה תירוץ רק לא לחזור למרירות שמחכה לך בבית. כאלו ימים שאומנות הפכה אתה מלחין תאריכים ושעות בשבוע, משחק משחקים, מנהל מאבקים עם ברביות וחיילי צעצוע, ועם הזמן אתה אומר זה רק ילך ויסתדר, מחר בבוקר נתעורר ליום חדש נפלא, אתה אומר זה רק ילך ויסתדר, מחר בבוקר נתעורר ליום חדש נפלא. אז אתה נגרר לאיזה פאבי, יושבת על הבר וזה כבר ממש מאוחר, ולך 4:30 משחקת בשיער, ואז רושם את המספר, ודווקא אז אתה נזכר בחיוך של האקסים, איך תסביר לעכשיו אתה עדיין מאוהב, וזו אחת שרחוקה מכאן אלפי קילומטרים, שנתנה לך תחושה שאתה באמת מאושר, וזו הרדת הנגישה שהתעקשה באמת הרי, כי לא עשית לה טוב ולא הצלחת לכתוב, ובכלל יזוב עם עצמה מסובכת, אז באותה נקודה כשהיא כבר ארזה מזוודה אתה מרפא מידה ונותן לה ללב.